נתה עליהם ארץ, כי הביא עליה חרב, ולקחו עם הארץ איש אחד מקצאיהם, ונתנו אותו להם לצופה. וראה את החרב באה לארץ, ותקע בשופר, והזהיר את העם. ושמע שומע את כל השופר, ולא נזהר, ותבוא חרב ותיקחהו, דמו בראשו יהיה. את כל השופר שמע, ולא נזהר, דמו בו יהיה. והוא נזהר, נפשו מילט. והצופה כי יראה את החרב באה ולא תקע בשופר, והעם לא נזהר, ותבוא חרב ותיקח מהם נפש, הוא באבונו נלקח, ודמו מיד הצופה אדרוש. ואתה בן אדם, צופה נתתיך לבית ישראל, ושמעת מפי דבר, והזהרת אותה ממני. ואומרי לרשע, רשע מות מות, ולא דיברת להזהיר רשע מדרכו, הוא רשע באבונו ימות, ודמו מידך אבקש. ואתה כי הזהרת רשע מדרכו לשוב ממנה, ולא שב מדרכו, הוא באבונו ימות, ואתה נפשך הצלת. ואתה בן אדם אמור אל בית ישראל, כן אמרתם לאמור, כי פשענו וחטותינו עלינו, ובם אנחנו נמקים, ואיך נחיה? אמור עליהם, חייני נאום השם אלוקים, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, שובו שובו מדרככם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל. הנבואה הזאת של יחזקאל, יש בה דבר מיוחד שלא קיים בכל ספרי הנבואה האחרים. יחזקאל מקבל מהקדוש ברוך הוא תואר מיוחד. צופה נתתיך לבית ישראל. מה המיוחד בתואר הזה? צופה זה אותו חייל שבודק כל הזמן מה קורה במחנה של האויב. והתפקיד שלו למסור את האינפורמציה, ודרך זה יכולים להתכונן למלחמה. אם הוא לא ימסור את האינפורמציה, אפשר להירדם, וכולם חס וחלילה יפסידו בקרב. אבל אם הוא מוסר את האינפורמציה בזמן, מתכוננים ויודעים איך להקדים תרופה למכה. אומר הקדוש ברוך הוא יחזקאל, צופה נתתיך לבית ישראל. מה התפקיד שלך? לך תגיד לעם שיחזרו בתשובה. לך תעורר אותם לתשובה. ואם לא תעשה את זה, וכתוצאה מכך הם ירדמו, הם ימותו כי הם חטו. אבל גם אתה. כי לא הזהרת את העם. ולך תגיד להם שאני נשבע להם. חי אני נאום השם. אם יחפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, שובו שובו מדרככם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל. זאת נבואת הקדוש ברוך הוא ליחזקאל. שאלתנו הראשונה היא, מה מיוחד בנבואה הזו? כל הנביאים שהיו בישראל, כולם ניבאו על תשובה. כולם באו להזהיר את העם, כולם ביקשו שיחזרו בתשובה. וההלכה היא שנביא שכובש נבואתו חייב מיתה. כל נביא שלא מעביר את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו להעביר חייב מיתה. אז מה מיוחד אצל יחזקאל שהוא מקבל תואר מיוחד צופה נתתיך לבית ישראל? הרי כל הנביאים הם למעשה חייבים להזהיר את העם לחזור בתשובה, ואם הם לא עושים את זה, הם חייבים איתם. אז מה הופך את הנבואה הזאת לשונה מכל שאר הנבואות שהקדוש ברוך הוא אומר לנביאים? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת. חז"ל בתנחומה מלמדים אותנו בקטע השני, על דרשו השם וימצאו, קראו ביותו קרוב. אז חז"ל אומרים, ללמדך שהקדוש ברוך הוא התברך שמו בשורה השלישית בקטע השני, פעמים נראה ופעמים אינו נראה, פעמים שומע, פעמים אינו שומע, פעמים קרוב, פעמים אינו קרוב, וחז"ל מבארים כל דבר מתי ואיך. מה שנוגע לנו בקטע השני, הקטע הנוסף, וכתיב, יישא השם פניו אליך. וכתוב אחר אומר, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אז פעם אחת הקדוש ברוך הוא נושא פנים, כביכול עושה פרוטקציה, מצד שני לא יישא פנים, לא ייקח שוחד. יש פה סתירה. עונה התנחומה, עושה תשובה, נושא לו פנים. כשעושים תשובה, הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו לפנים משורת הדין. יכול לכל, כדי לעשות קו, אולי גם לכל העולם יהיה אותו דבר, אם הם יחזרו בתשובה, הקדוש ברוך הוא יתנהג איתם לפנים משורת הדין. תלמוד לומר אליך, ולא לאומה אחרת. זאת אומרת, חז"ל מגלים לנו שיש דרגת תשובה שקיימת רק בנו ולא קיימת באומות העולם. המושג תשובה קיים גם אצל אומות העולם. הדוגמה הכי מפורסמת זה בנינווה, ששם אנחנו יודעים שכל העיר חזרה בתשובה, הכל התהפך. אבל למרות שסוגיית התשובה קיימת גם אצל אומות העולם, למרות זאת, לנו יש תשובה מיוחדת, שאין אותה בשום עם אחר. שאלתנו השנייה היא, מהי התשובה המיוחדת שקיימת בעם ישראל ולא קיימת בשאר אומות העולם? בשאלה שלישית ואחרונה, ננהג רוב הקהילות בראש השנה, ביום הראשון, אחר הצהריים, לעשות תשליך. וכשהיום הראשון חל בשבת, כפי שהשנה, עושים את התשליך ביום השני. חלק ממנו בקטע השלישי, מי אל כמוך נושא אבון מעובר על פשע, לשארית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו, כי חפץ חסדו, ישוב ירחמנו, יכבוש אבונותינו, ותשליך במצולות ים כל חטותם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם, מן המיצר קראת יה וכו'. והשאלה הנשאלת היא, תשליך, גם הפסוקים האלה, והריבונו של עולם שמצטרף לפסוקים, שמופיע בכל המחזורים, זה למעשה וידוי. זה למעשה בקשת סליחה. הרי ראש השנה זה לא זמן לא לוידוי, לא על חטא, לא אשמנו, אלה ימים שבהם אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא בעולם. אלה ימים שהתפקיד שלנו לבקש לסייעת הדשמיה שדרכנו יתגלה וידע כל פעול כי אתה פעלתו. ויבין כל ייצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר משמע באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. ולכן חלק מהקהילות נוהגים באמת לומר תשליך בעשרת ימי תשובה, לא בראש השנה. שאלתנו השנייה, השלישית, אם ימי ראש השנה הם ימים שהעבודה בהם להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם, אין התעסקות בעבירות, בבידועים, מדוע המנהג רוב קהילות ישראל לומר תשליך ביום הראשון של ראש השנה, וכשחל בשבת לומר את זה ביום השני? אלה הם שלושת השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק סמוך ליום הדין שיבוא עלינו לטובה. ומתוך עיון בסוגיה הזאת, נדמה לי שנוכל להכין את עצמנו קצת יותר טוב לקראת הימים הגדולים הבאים עלינו לטובה. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, הנביא יחזקאל מקבל תואר שאף נביא לא קיבל, צופה נתתיך לבית ישראל, ותפקידו להזהיר את העם לחזור בתשובה. ואם הוא לא יעשה את זה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, יהיה חייב מיתה. מה המיוחד בזה? הרי כל נביא בא להזהיר לחזור בתשובה, וכל נביא שלא מעביר את נבואת הקדוש ברוך הוא חייב מיתה. אז מה הופך את נבואת יחזקאל למיוחדת ושונה מכל הנבואות של הנביאים האחרים? שאלה נוספת, איזה סוג תשובה מיוחד קיים בעם ישראל שלא מצאנו באומות העולם? ישא השם פניו אליך, אליך ולא לאומה אחרת. איזה תשובה מיוחדת יש בנו בעם ישראל? ושאלה שלישית, מדוע בראש השנה, בימים שבהם ממליכים את הקדוש ברוך הוא, רוב קהילות ישראל נוהגים לעסוק גם בתשליך, שזה למעשה בקשה לסליחה, לוידוי בצורה כזו, בצורה אחרת, הרי היה ראוי יותר שאת התשליך נאמר בעשרת ימי תשובה, בימי התשובה שבין ראש השנה ליום כיפור. אז כדי לברר את הסוגיה הזאת, נראה פה באמת דבר פלאי פלאים. נתחיל את הדברים בצורה הבאה. הרבה פעמים בתורה, בנביא ובחזל, אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין ביחס לקדוש ברוך הוא. שבשעה שהקדוש ברוך הוא, רחמנא ליצלן, כועס מאוד עלינו עם ישראל, בדיוק באותו זמן הוא גם מאוד אוהב אותנו. בשעה שהוא כועס, בשיא הכעס מתגלת גם שיא האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. הדוגמה הראשונה, שירת האזינו. פרשת האזינו נקראת שירה. שירה זה דבר שמבטא שמחה. שירה שאדם בשמחה אמיתית באופן ספונטני הוא שר. מה נאמר בשירת האזינו בקטע הרביעי? ויער השם ויינעץ מכעס זמניו ובנותיו, ויאמר אסתירה פני מהם, אראה מה אחריתם, כי דור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם, הם כינוני בלא אל, כי עשוני באבליהם, ואני אקניהם בלא עם, מוכר מאוד, בגוי נבל אחיסם, כי אש קדחה באפי, ותיקד עד שאול תחתית, ותאכל ארץ ויבולה ותלהט מוסדי ערים, וכך הלאה. זה נקרא שירה? זה משהו משמח? ירחם השם מה שכתוב כאן. יותר מזה, בפסוקים עצמם, בשעת שהקדוש ברוך הוא אומר, אסתירה פני מהם, ואראה מה אחריתם, כי דור תהפוכות אימה, כדאי לעשות קו, בקטע הרביעי, בנים לא אמון בם. אומרים חז"ל בגמרא, בקידושין בקטע החמישי, בנים אתם להשם אלוקיכם. בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קוראים בנים. אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קוראים בנים. דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם קוראים בנים, גם שלא עושים את רצונו. בין כך ובין כך, שנאמר, בנים שחלים המה, ואומר, כדי לעשות קו, בנים לא אמון בם, הלכה היא כרבי מאיר. שבין כך ובין כך אנחנו קוראים בנים לפני הקדוש ברוך הוא. אז הנה, בשעה שהקדוש ברוך הוא כל כך כועס, מסתיר פניו, כי אש קדחה באפי, איך הוא מתייחס, איך הוא קורא לנו? בנים. דוגמה נוספת, חז"ל בגמרא ביומא מספרים, שהיו עולים לרגל, ברגלים, היו מסירים את הפרוכת, כדי שיראו מה קורה בקודש הקודשים. והיו רואים שהקרובים פניהם היא של אחיו. וזה היה סימן שאנחנו עושים רצונו של מקום. וכשהקרובים לא היו פניהם היא של אחיו, זה היה סימן שאין עושים רצונו של מקום. בשעת החורבן, אומרת הגמרא, שנכנסו גויים להיכל, מצאו קרובים, לא רק שפניהם היא של אחיו, מאורים זה בזה. בשיא החורבן, בשיא הכעס, הצורה שבה עמדו הקרובים, באים לבטא אהבה מיוחדת וגדולה של הקדוש ברוך הוא אלינו. איך זה בדיוק עובד? אני מבין, הקדוש ברוך הוא כועס מאוד, ואחר כך הוא מתרצה, ואחר כך הוא סולח. אבל איך זה שבאותו זמן שהוא כל כך כועס, הוא גם כל כך אוהב? לא שיש לנו שאלה על הקדוש ברוך הוא איך הוא עושה את זה. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. אבל קצת לנסות להבין בשכל הדל שלנו, איך זה בדיוק עובד. אנחנו בדרך כלל זה לא נתפס אצלם. יש כעס, חרון אב, הנה בעגל למשל. הקדוש ברוך הוא כועס. משה מרצה את הקדוש ברוך הוא. זה לוקח לו זמן, הקדוש ברוך הוא סולח. אחרי חטא המרגלים, אותו דבר הקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי כדבריך. אז הסליחה מגיעה אחר כך. אבל הנה כאן חז"ל, בתורה, בעוד מקומות, אנחנו לומדים בו זמנית, כעס נורא ואהבה גדולה. התשובה היא, בפרשת ניצבים, אומרת לנו התורה, בקטע השביעי, בקטע השישי, ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, ואנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת החלואיה אשר חילה השם בה. מה יהיה אז? גופרית במלח, שריפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח, ולא יעלה בה כל עשב. כי מהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבועים, אשר הפך השם באפו ובחמתו. נורא והיום. עכשיו כדי לעשות כאן. ואמרו כל הגויים. עכשיו הגויים מדברים. כל הגויים. מה הם אמרו? על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? זה היה שיחת היום. מה קרה? מחורי אף הגדול הזה. אבל כולם אמרו, בכל אחד, ואמרו, על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם, אשר קראת עמם, והוציאו אותם מארץ מצרים, והלכו ויעבדו אלוהים אחרים, והשתחוו להם אלוהים אשר לא ידעו ולא חלק להם, ויחרף השם בארץ ההיא להביא עליה את כל הכללה הכתובה בספר הזה, והיית שם השם מעל אדמתם, באף ובחימה, ובקצף גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. עד כאן דברי הגויים. מה קרה? ירדנו מהדרך, עזבנו את הקודש ברוך הוא, שליח אותנו. זהו, נגמר הסיפור. גלות, גופרית ומלח, שרפה כל ארצה. זה אומרים הגויים. מה הקודש ברוך הוא אומר? בהמשך הפסוקים, בקטע השביעי, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, אשר נתתי לפניך, והשיבות האלה בבך. כל הגויים אשר ידיחך, השם אלוקיך שמה, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, אשר הפיצך השם אלוקיך שם, וכולי. מה אומר הקדוש ברוך הוא? בדיוק מה שאומר הגוי. אתה רוצה לחזור הביתה? אתה רוצה שהכל יסתדר? מה צריך לעשות? שבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו. אז קורה פה דבר מעניין. הגוי לפעמים מבין הרבה יותר טוב מאיתנו מה קורה לנו. הוא יודע מה קורה לנו. אבל יותר מזה. מה? הגוי והקדוש ברוך הוא להבדיל אומרים אותו דבר? כך זה נראה. אבל אם נסתכל טוב בפסוקים, זה פלאי פלאי פלאים. מה שהגוי אומר ומה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה שמיים וארץ. כל אחד אומר דבר לגמרי לגמרי אחר. מה אומרים הגויים? הם אומרים, נכון, על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם, אשר קראת עמם בהוציאו אותם מארץ מצרים. אבל מה? כתוצאה מכך, פסוק הבזיים, והיית שם השם מעל אדמתם, באף ובחימה ובקצף גדול, כדי לעשות קו או עיגול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. מה אומר הגוי? שמה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו? הוא משליך אותנו. זורק אותנו לארץ אחרת. משליך. אומר הקדוש ברוך הוא, חס וחלילה, מעולם לא אמרתי דבר כזה, ומעולם לא עשיתי דבר כזה. אני אף פעם לא השלחתי יהודי אחד. מה אני כן עושה? בקטע השביעי. והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, אשר נתתי לפניך, והשיבות האלה לבביך, בכל הגויים כדי לעשות קו ועיגול, אשר ידיחך, השם אלוקיך שמה. מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא מדיח אותנו. אותו דבר בהמשך, פסוק ד', אם יהיה עוד קו נדיחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחיך. מה זה להדיח בלשון הקודש? לדחוף. כשזורקים דבר, אני עומד פה ואני זורק את הדבר, אני נשאר פה. הדבר שזרקתי נמצא שם. כשדוחפים דבר, חייבים כל הזמן להיות איתו כל הזמן. אני לא יכול להמשיך לדחוף את הכיסא אם אני לא לידו. אני לידו ואני דוחף אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, תבינו, הגויים מספרים לכם סיפורים שזרקתי אתכם. לעולם לא זרקתי אתכם. אני רק דחפתי אתכם. וכשאני דוחף אתכם, אני איתכם ביחד. במילים אחרות, תבינו, גם כשאתם חוטאים, המרחק בינינו נשאר אותו דבר. שום דבר לא ישתנה. אנחנו קרובים מאוד אחד לשני. וכך גם אומר, מסביר את זה נפלא המלבין בקטע השמיני, וההבדל בין השלחה להדחה בגימל דברים, א', המשליך וזורק נעשה הדבר רחוק ממנו, ב', על ידי השלחה התקלקל הדבר, זה רחוק, זה מתקלקל, אף אחד לא שם לב לזה, ג', שמראה שאינו רוצה לדעת איפה זה, איפה תשכון, לא מעניין אותו בכלל איפה זה, אבל המדיח דבר בכל עת שידחה צריך להתקרב אל הדבר, ועל ידי ההדחה לא יתקלקל הדבר. אומר הקדוש ברוך הוא, מעולם לא השלחתי אתכם, דחפתי אתכם. איך נאמר בתוכחה? אף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים. למאוס זה משהו שהוא דיסקסטינג, משהו מגעיל, זורקים אותו. לא מאסתים. מעולם לא מאסתי בכם. אני אולי כועס, אבל לא מואס. וכך אמרנו כבר הרבה פעמים את הנקודה הזאת, בקטע התשיעי, בסוף מגילת איכה, פסוק ב', כי מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד. אז הנה הקדוש ברוך הוא מואס. מאוס מאסתנו. אומרים חזל, לא, חס וחלילה, צריכים לקרוא את הפסוק אחרת, בקטע העשירי. כי אם האוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד, אמר רבי שמעון בן לקיש, הנה איסאי, אם חס וחלילה הקדוש ברוך הוא היה מואס, לית סבר, אין סיכוי, הכל סגור. אם קציפאי, אם הקדוש ברוך הוא רק אנגרי, כועס, אית סבר, יש סיכוי. כל מנדקאיס, כל מי שכועס, סופי להתרצי, הוא נרגע. אז צריכים לקרוא את הפסוק, אומרים חזל, אומר ריש לקיש, הבעל תשובה הגדול, אם האוס מאסתנו, סימן שאלה, מה פתאום? הרי לא מאסת בנו, לא זרקת אותנו, אלא רק מה? קצפת, אתה כועס, אבל אנחנו קרובים, אפשר לדבר. השיבנו השם אליך ונשובה. אפשר לדבר איתך, הקדוש ברוך, אנחנו כל כך קרובים. זה הפסוק שחוזר על עצמו פעם אחר פעם, בכל הסליחות, בכל השיבנו השם אליך, למה? כי אין מייסה. יש רק מה? כעס. אותו דבר, כשעם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא בקטע 11, ותומר ציון, עזבני השם, והשם שכחני. הוא זרק אותי, הוא שכח אותי. אין לנו שום קשר. עונה הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, את תשכח אישה אולה? ראיתם פעם אמא ששוכחת את הבן שלה? בעוון אותם מרחמנה לצלן, הזעזוע שהקדוש ברוך הוא מזעזע אותנו, שלפעמים גם זה קורה. אבל באופן נורמלי זה לא קורה. מרחם אין בתנה. גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. אומרים חזל בגמרא בברכות, זה נראה כאילו איזה וורד חסידי, בגמרא זה פילי פלאים, בקטע ה-12, את אשכח אישה עולה, אמר הקדוש ברוך הוא, כלום אשכח עולות, אילים, פטרי רחמים, שיקרף לפניי במדבר? אמרה לפניו ריבונו של עולם, הועיל ואין שכחה לפני כיסא כבודיך, שמה לא תשכח לי, מעשה העגל. אמר לה, גם אלה תשכחנה. את האלה, אלוהיך ישראל, את זה אני אשכח. אמרה לפניו ריבונו של עולם, הועיל ויש שכחה לפני כיסא כבודיך, שמה תשכח לי, מעשה סיני. אמר לה, ואנוכי, שם אלוקיך אשר הוצאתיך וכולי, לא אשכחך. זאת אומרת, את מה אני שוכח, את מה שלא חלק מכם. את מה שלא חלק מכם, את זה אני שוכח. ממילא, זה פילי פלאים. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא בראש השנה ואומרים לו, הקדוש ברוך הוא, אל תשליך אותנו. תשאיר אותנו לבד, אנחנו כבר נעשה את התשליך. אנחנו נשליך את העבירות. אנחנו עכשיו בראש השנה לא מתוודים. אנחנו מצירים כוונות. אנחנו מודיעים לך. אנחנו מוסרים לך מודעה. אתה אל תשליך אותנו. תשאיר לנו להשליך את מה שצריך. זה התשליך של ראש השנה. שהגמרא מספרת על אלישע בן אבוע שהולך עם התלמיד הגדול רבי מאיר. שרבי מאיר אומר שאנחנו קוראים בנים גם שעושים רצונו, גם שאין עושים רצונו. וזה היה ביום כיפור שחל להיות בשבת. ואלישע, התנה הגדול, רוכב על הסוס, ירד מהדרך, קוראים לו אחר, יצא מהדרך, והוא הולך עם התלמיד, רבי מאיר, והם עוברים ליד קודש הקודשים, ביום כיפור שחל להיות בשבת. וממשיכים ללכת, רבי מאיר הולך עם הרבי שלו, למרות שהוא ירד מהדרך. מגיעים לאיזשהו מקום, אומר לו אלישע, מאיר, חזור לאחוריך. עד כאן תחום שבת. עד כאן תחום שבת. מילא אני, הסיפור איתי נגמר, אבל אתה, אל תצא מתחום שבת. אומר לו, רבי מאיר, רבי, אף אתה חזור בך. אומר לו, אני לא יכול. כי שמעתי בת כלשהו אומרת, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. אני לא יכול לזה. מה הייתה הטעות של אלישע? אלישע בן אבוע לא הבין טוב את הבת קול. הבת קול אומרת לו, אין דבר כזה שאי אפשר לחזור. כל אחד יכול לחזור. את האחר שבך תשאיר בצד. תזרוק, תשליך את האחר שבך, ואז תוכל לחזור. זה מה שאומר הנביא, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל. אני לא שולח אותך ללכת לעם ישראל, להגיד להם שיחזרו בתשובה. זה הם יודעים, זה הם שמעו כל הדורות. אני שולח אותך לעם ישראל להגיד להם, גם אם הם נמצאים במצב קשה, שהם מיואשים מהתשובה. הם הגיעו למצב שהם כל כך שקועים בחטא. זה כמו מחלה ממארת. זה אוכל אותם כבר. הם לא יכולים בלי זה. איך אומר הפסוק בקטע הראשון? ואתה בן אדם, פסוק י' בסוף הקטע הראשון, אמור אל בית ישראל, כן אמרתם לאמור, כי פשעינו וחטאותינו עלינו, ובם אנחנו נמקים. ואיך נחיה? אתם יודעים מה זה נמקים? רחמנא ליצלן, אדם שחולה בסרטן, מה קורה לו? נהיה צימוק, נמק. אז הם באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, אתה מבין באיזה מצב אנחנו? אז מה אתה אומר לנו שנחיה? ואיך נחיה? זה סיפור שהולך להיגמר. אומר, ורש"י מסביר את זה בקטע ה-13. כן אמרתם, לפיכך אין אתם חפצים לשוב, כסבורים אתם שלא תועיל לכם תשובה. יש עבירות שחושבים, זהו, אין סיכוי, לא תועיל לכם תשובה. אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, לך תגיד לעם ישראל, בחזרה לקטע הראשון, פסוק י' הפסוק האחרון, אמור עליהם, חייני נאום השם, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, שובו, שובו מדרככם הרעים. לך תגיד להם, אנחנו נשארים אותם חברים, גם כשאתם חוטאים ואתם נמצאים למטה, אני איתכם. המרחק בינינו נשאר אותו דבר. לעולם לא השלחתי אתכם, רק דחפתי אתכם. וזה כואב לפעמים שדוחפים, וכשדוחפים אז לא שמים לב לפעמים שהדוחף נמצא כל כך קרוב, כי אנחנו לפעמים חושבים שזה מישהו אחר שדוחף, אבל זה הקדוש ברוך הוא. אני פה לידכם. רק תראו לי שאתם קצת רוצים, אני יוציא אתכם. כשנמצאים בשדה מוקשים, הסיכוי לצאת משם הוא אפס. כל צעד שעושים, הסיכוי הוא פשוט מיד להתפוצץ. אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, לך תגיד לעם ישראל, אני גם משדה מוקשים יוציא אותם. עם הליקופטר, עם איזה חוט, עם איזה כיסא הצלה, אני יוציא אותם החוצה. תראו בתשובה. לך תגיד להם, מכל מצב, הכל יכול להתהפך. הכל יכול להשתנות. זה, את הפריבילגיה הזאת, לעולם הגוי לא יקבל. גוי שרוצה לחזור בתשובה מעצמו, בבקשה. נינווה העיר הגדולה חזרה בתשובה. אבל להגיע למצב כזה, של שפל כזה גדול, ומתוך כזה מצב, עוד להאמין שאפשר לחזור בתשובה, זה רק לנו. זה רק לנו. זה הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, לך תלמד את העם. מי שמלמד אותנו את זה, וחוזר ומלמד אותנו את זה פעם אחר פעם, זה רבי עקיבא. ופה יש דבר פלאי פלאים. לדחות, להדיח, בלשון הקודש. מה אמרנו, מה הפירוש? לדחוף. אבל המילה להדיח, בלשון הקודש, יש לה עוד פירוש. להדיח זה לשטוף, לנקות, להדיח כלים, הדחה, שטיפה והדחה. להדיח זה לנקות. בא רבי עקיבא ואומר, אני הייתי בסיפור הזה. אני הייתי כל כך רחוק. אומר רבי עקיבא בקטע 14, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? מה זאת אומרת לפני מי? הוא פה לידכם. אני גם חשבתי שאני רחוק. גם אני חשבתי שאין לי סיכוי. גם אני חשבתי שאין בכלל אבא אמינה שאוכל להיות מה שאני היום. אבל יום אחד הבנתי, זה פה לפני הקדוש ברוך הוא, אפשר לדבר איתו. אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים. הקדוש ברוך הוא, מה שרק עושה, הוא מנקה אותנו. הוא מדיח, פירושו של דבר, הוא בא לנקות אותנו. ולכן, הפעם הראשונה, שעמדנו כולנו לפני הר סיני, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בקטע ה-15, ויאמר השם אל משה, לך אל העם, וקידשתם היום ומחר, וכיבסו סמלותם. אומרים חז"ל, משה רבינו כובס היה. הוא היה הלונדרימן הראשון, כובס היה, שהיה מחבס אבונותיהם של ישראל. מחבס אבונותיהם של ישראל. שני תמידים, שני כבשים, אומרים חז"ל במדרש, למה שני כבשים? בבוקר הוא בין הארבעים שמחבסים אבונותיהם של ישראל. זה היה משה רבינו, הכובס הראשון. אותו דבר בגאולה העתידה, יעקב ברוח הקודש בשעה שהוא מברך את שבט יהודה, מה הוא אומר לו בקטע ה-16? יהודה אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך והשתחוו לך בני אביך. גור אריה יהודה, לא יסור שבט מיהודה, המלכות תהיה מיהודה. ויותר מזה, פסוק י' א', שרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו כדי לעשות קו, כיבס ביין לבושו. אומרים חז"ל, אומר יעקב ליהודה, מלך המשיח עתיד לכבס אבונותיהם של ישראל. סנהדרין כמניין יין, אומרים חז"ל, יחבסו אבונותיהם של ישראל. הכובס הראשון, משה רבינו, ערב קבלת התורה, כיבסו בגדיכם ויתארו. הכובס האחרון, הגואל, שיחבס אבונותינו. בין שני הכובסים האלה, עומד דוד המלך, במזמור התשובה, בקטע ה-17, פסוק ג', מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? חנני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחפשאי. ערב כבסייני מאבוני ומחטאתי תאריני. הקדוש ברוך הוא, תכבס אותי, כי פשעי אני ידע וחטאתי נגדי תמיד. לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי. הקדוש ברוך הוא, אני יודע בדיוק מי אני, אני יודע מה חטאתי, אתה תהיה הכובס, אבל מה אל תעשה? פסוק י' ג', כדאי לסמן אותו בקו, אל תשליחני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני. הקדוש ברוך הוא, תדיח אותי, תנקה אותי, אבל אל תשליך אותי. אל תשליחני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני. אל תשליחני, אומרים המצודות בקטע ה-18, למאוס בי ולעזבני אל המקרים, להשליך אותי. אומר הרב הירש, אל תשליחני, מצאת אותי בעבר ראוי לייעוד להיות שליח מפעלך בתוך בני ישראל. אל תשליחני ככלי אין חפץ בו. אל תשליך אותי שנשאר באותו מרחק, ואז מה אני אעשה? אלמדה פושעים דרכיך בקטע ה-20. אז אוכל אני להשתמש אף בחטא קשה זה אשר בו הושפלתי וממנו התנסיתי מחדש בעזרתך. ואלמדה פושעים דרכיך, אלמדם כי אף אדם שהגיע לשפל המדרגה יש בכוחו לזכות בחסדיך וברצונך. אני אלמד אותם את זה. כולם יכולים לשוב. זה אנחנו מבקשים מסליחות. אל תשליחני מלפניך, אל תשליחנו לעת זקנה. תכלות כוחנו, אל תעזבנו. זה התשליח של ראש השנה. בראש השנה לא מתוודים, בראש השנה ממליכים את הקדוש ברוך הוא. חלק מההמלכה היא, הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה קרוב אליי. ואם אתה קרוב, אני גם קרוב. וביחד נלך קדימה. יש פה דבר פלאי פלאים. עם ישראל במדבר חוטא בחטאים גדולים פעמיים. ועל שניהם, הקדוש ברוך הוא מקבל החלטה למחות את העם. פעם אחת, חטא העגל, ופעם שנייה חטא המרגל. אחרי חטא העגל, אומר משה לקדוש ברוך הוא, אתה צריך להשאיר את העם הזה חי, משני סיבות. א', זכור לאברהם, ליצחק וליעקב. זכות אבות. ב', למה יאמרו מצרים? למה יאמרו הגויים? אחרי חטא המרגלים, משה פונה לקדוש ברוך הוא, רק בטענה אחת. לא זכות אבות. מהי הטענה? למה יאמרו הגויים? למה יאמרו מצרים? כי משה בא ואומר, בפילי פלאים, אנחנו לא שמים לב, כל לילה, ומה הקדוש ברוך הוא עונה לו על זה? סלחתי כדבריך. מה שאנחנו כל לילה אומרים בסליחות, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. זה לא נאמר לא על חטא העגל, ולא על שום חטא, על חטא המרגלים. אומר משה לקדוש ברוך הוא, תראה, לפעמים אתה חייב להשאיר את העם הזה, כי יש לו זכות אבות. אבל יגיע הזמן שגם זה לא יהיה לו. נהיה כל כך רחוקים, אבל אתה חייב להשאיר את העם. למה? למה יאמרו הגויים? מה זאת אומרת למה יאמרו הגויים? זה מעניין את הקדוש ברוך הוא מה אומרים הגויים? זה העסק שלו מה הם מדברים? מה אכפת לו? הוא בורא יוצר הכל. אומר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שאתה הלכת ובראת את העולם הזה, וחיפשת עם שיבוא ויגלה את שמך פה בעולם. כל אחד מצא תירוץ וברח. הופיע מיהר פרן, אתה מרבבות קודש, אף אחד לא רצה לשמוע. אנחנו היחידים שאמרנו לך, נעשה ונשמע. אנחנו היחידים שקיבלנו על עצמנו את התפקיד הזה. אז הקדוש ברוך הוא, אומר משה, אם אתה תהרוג ותמחה את העם, מה שווה כל העולם הזה? אתה הרי בראת אותו כדי ששמך יתגלה פה. אתה צריך אותנו, לא פחות. ממה שאנחנו צריכים אותך. אנחנו חייבים להיות קשורים אחד בשני. אנחנו צריכים מאוד אותך, ואתה גם צריך אותנו. לכן, על זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך. מה נאמר בראש השנה? עוד יזכור לנו אהבת איתן, והבן הנעקד ישבית מדנינו, ובזכות התם יוציא לצדק דינינו. זאת אומרת, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, זכות אבות, אבל לפעמים גם זה אין. אז מה הקטע מיד אחרי זה? ואין מליץ יושר מול מגיד פשע. אין. אבל תאמר לי יעקב דבר חוק ומשפט, וצדקנו במשפט. למה? כי אתה צריך אותנו לא פחות ממה שאנחנו צריכים אותך. אתה אמרת עלינו, אתם עדיין נאום השם. אנחנו חייבים ללכת ביחד. אנחנו צועדים ביחד. זה המלכת השם בעולם. זה התשליך של ראש השנה. הקדוש ברוך הוא, הבנו, החטאים זה לא חלק מאיתנו. זה האחר שבנו. אנחנו זורקים את זה. באמת זורקים את זה. בזריקה הזאת אנחנו מקבלים את מלכותך המלאה עלינו. ותראה איך זה יעבוד עכשיו בימי התשובה ואחר כך. ולכן, איך אומרים חסידים, זה פילי פלאים, שאנחנו באמת זורקים את העבירות, ובאמת רוצים להיפטר מהם. אז הקדוש ברוך הוא רואה את זה, אז הוא הופך את העבירות האלה למה? לזכויות. ושהזדונות נהפכות לזכויות, אז שבועיים, השבוע אחר כך, בשמחת בית השואבה, שואבים בחזרת המים. המים האלה שהיו מלאים בעבירות שהשלחנו, עכשיו שהם נהפכים להיות זכויות, אפשר לשאוב את זה בחזרה. זהו שפת מים בססון ממעייני הישועה. זה מעייני הישועה. מעיין הישועה מתחיל אצלנו. הופכים את הכל. זה כל העבודה. אם כל שנה הדברים חשובים מאוד, על אחת כמה וכמה, בפתחה של השנה שאנחנו עומדים לקראתה. ראינו מה קורה, מה קרה בשנים, בשנתיים האחרונות. כמה אסונות, כמה דם, כמה יגון וכמה צער. וכל הזמן, בלי הפסקה. אין יום שאין בית כמעט, שאין צער, אין יגון, רחמנא ליצלן. העבודה שלנו, להראות לקדוש ברוך הוא, אנחנו באמת מקבלים על עצמנו, תשליך במצולות ים כל חטאותם. אנחנו באמת רוצים להשליך, קצת. איך אמרנו בשבוע שעבר, זה פילי פלאים. הבעיה הגדולה בחזרה בתשובה, שהרבה פעמים נדמה לנו, הרי נחזור בתשובה, ושוב נחזור לעבירה. נחזור, ושוב נחזור. אז מה זה המשחק הזה? אומר השם משמואל, מה זה חזרה בתשובה? אין הכוונה שלא עושים יותר עבירות. חזרה בתשובה, למה היא דומה? לאותו יהודי שנמצא בקהילה, בקומיוניטי, ואומרים לו, התפקיד שלך, במשך השנה, לתרום $5,000, כדוגמה, להכנסת קלה. בסוף השנה תהיה החתונה של אותה קלה, זה הסכום שאתה צריך לתת. אז מה עושה אותו יהודי שאין לו לתת את זה בבת אחת? הוא שם קופה בבית, כל פעם שהוא נכנס הביתה, אחרי שהוא גומר את יומו, את העבודה, מה שיש לו הוא שם. פעם זה יכול להיות $100, פעם 20, פעם 10, פעם פני, פעם קווטר. כל פעם הוא שם מה שיש. בסוף השנה הוא פותח, מתחיל לספור, הנה, כל הסכום שנתבקשתי נמצא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע שהרי תעשה את העבירה אחר כך. מה שאני רוצה עכשיו, שבאמת תשליך את זה. תרצה באמת להשליך את זה. כמה זמן זה יחזיק מעמד? שבוע? שבוע שווה $3. חודש? 50. שעה? פני. לאט לאט. כל פעם תתחיל עוד פעם. אני רוצה בסוף השנה שהקופה הזאת תהיה מלאה. אם הקופה הזאת תהיה מלאה, פירושו של דבר, כל מה שהיה בין לבין, בין נתינה לנתינה, אני לא מחשיב. כי הסך הכל, זה מה שביקשתי. זה תשובה. כשמבינים את זה, כשיש את ההרגשה הזאת, את התחושה הזאת, התפקיד כל פעם להוסיף עוד קצת. ואותו דבר גם ביחס לגאולה, אומר השם משמואל. אנחנו הרבה פעמים אומרים, קדוש ברוך הוא, אם רצית להביא את המשיח, היה הרבה יותר טוב אם היית מביא אותו כמה דורות קודם. כמה דורות קודם היו יהודים ראויים לקבל אותו. חופץ חיים היה כמה דורות קודם, הוא היכין את עצמו. מה, אנחנו נקבל אותו? אומר השם ישמואל בדיוק להפך. כל דור ממלא קצת באותה קופה של גאולה. קדוש ברוך הוא, ברגע שהוא יראה שהקופה הזאת תהיה מלאה, תהיה הגאולה. לדור שלנו, אנחנו דור אחרון, קדוש ברוך הוא השאיר רק למלות את זה בפניס למעלה, באגורות למעלה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. את העבודה הקשה כבר עשו הדורות הקודמים. עוד מצווה, עוד קבלה, עוד דבר קטן. זה יתמלא, שזה יתמלא, אז הכל נפח. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. לא הבנתי. ראה, זאת אומרת, מדברים אל מי? אליי, לאדם היחיד. אנוכי נותן לפניכם, לפניכם רבים, ברכה וכללה. איך רואים ברכה וכללה? אפשר לראות שולחן, כיסא, ומה זה יחיד רבים? ומתי זה היה? היום? איזה היום? זה היה הרי בהר גריזים והר עיבל. שם הברית, שם זה היה. זה לא היום. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה? בהר גריזים והר עיבל, מה שנתגלה לכל יהודי, אתה רואה חצי חצי, חצי פה, חצי שם. יהודי אחד יכול להטות את הכף. ראה, תזכור את המעמד הגדול הזה, שהיה בהר גריזים והר עיבל. אנוכי נותן לפניכם מעשה טוב, יכול למשוך את כולם ביחד, אחריו. את הברכה ואת הכללה שמה, היא צריכה ללמד אותנו. ולכן, זה מה שחזל אומרים, לעולם יראה אדם עצמו, חציו זכאי, חציו חייב. לעולם יראה אדם את הקהילה שבה הוא נמצא, חציה זכאית וחציה בעלת חוב. ומצווה אחת, דבר טוב אחד, יכול להכריע את הכף. ראה אנוכי נותן לפניכם היום, כי לעולם יראה אדם עצמו, חציו זכאי, חציו חייב. אם את ההרגשה הזאת נעורר בנו בימים שנשארו לנו לקראת ראש השנה, ובכלל בימים האלה שאנחנו אומרים ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת, זה לא רק לזכור את השבת, זה ראשון בשבת, עוד מעט שבת, ראש השנה מגיע יום הדין. אם כך נזכה, אם כך באמת מתפלל, אז נזכה באמת באותה בקשה שמבקש דוד, השיבה לי ששון אישך, ורוח נדיבה תשמחני. נזכה באמת להטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, ומלפניך מלכנו, ריקם אל תשיבנו, כי אתה שומע תפילה. שנזכה כולנו לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שנת חיים ושלום, ושימלא השם כל משאלות לבכם לטובה.